דרך. בשבוע שעבר, של אלה שהיו בחתונה, אני אעשה איזה חזרה. היא גם לא תועיל לאלה ש... לא תזיק לך, לאלה שהיו, כן? אוקיי, אנחנו התחלנו לעסוק בענייני הבדלה, שנקודת המוצא הייתה הסוגיה בפסחים, קובדים על עמוד א', שמביאה מחלוקת תנאים בין רבי מאיר במשנה לבין רבי יהודה ברייתא, באשר שני ניסוחים שמחלוקת בית שמאי ובית הלל באשר לסדר הברכות של הבדלה. כן, ואחד מהדברים שקודם כל גלגלנו זה עקבנו אחרי הבדלה בתוספתא. אנחנו ראינו ש... סליחה, בספרות התנאים. כן, ראינו שמצד אחד יש מודל שמזכיר את קידוש. יש הבדלה בתפילה בפרק ה' בברכות, ויש הבדלה שקשור בסעודה והיין בפרק ח' בברכות. מאוד מזכיר את שני הקידושים. באופן בסיסי יש פה איזשהו גם מבנה שמזכיר אחד השני, יין וקידוש, יין והבדלה. מצד שני גם ראינו שיש להבדלה מבנה קצת שונה, בעיקר תוספת הברכות. מה זה כל הנושא הזה של הפסמים והנר? והזכרתי הצעה שאני יודע שאלבוגן כתב עליה מאמר. גיליתי היום שיש איזה יהודי במעיין שלא נראה לי שהוא עם איזו אוריינטציה מחקרית, כותב כמעט אותו דבר. זה שהוא לא מזכיר את אלבוגן, זה לא נראה לי כי הוא לא אומר דברים בשם אמורם, כי הוא מצטט מתשמע בשם אמורו, נראה לי שפשוט לא מכיר את המאמר. אבל הוא הגיע לאותה הצעה כמעט, והיא שהיות והמשנה בברכות, מחלוקת בית שמאי בית הלל, מזכירים את ההבדלה יחד עם מזון, מדברים שם נר, מזון וסמים והבדלה, ולא מזכירים את ברכת היין בכלל, שיש רגליים לדבר שהבשמים מגיעים מהסעודה, הם חלק, הם קשורים במזון, הם באים יחד עם המוגמר, זה המוגמר שבסוף הסעודה. גם היין אולי מגיע מברכת המזון, וברכת הנר אולי עומדת בפני עצמה, אבל שייתכן שההבדלה הקדומה, או ההבדלה היסודית שמתוארת במשנה, בדומה למה שעסקנו פה רבות בקידוש שהוא קשור לסעודה, שזה היין לפני המזון, ההבדלה זה היין שאחר המזון. והבשמים הם לא, לפחות בספרות חז"ל אין שום הסבר שהבשמים באים בגלל הנשמה היתרה, לא מופיע כלל, זה הסבר של ראשונה מופיע בספרות הראשונים. אותו מאמר במעיין, זכר, אני אגיד דבר בשם אמורה, אני אגיד לכם כאילו מי בא למאמר, זה במעיין למתחת אני חושב. כן, איפה זה נמצא פה? פה שמתי את זה. הנה כאן מאמר של הרב פרץ לוין, אולי מישהו מכיר אותו? קודם כל זה מהמעיין למתחת, שם המאמר זה מתישרי תשנ"ח על השמטת הבשמים מסדר ההבדלה. עיקר ההערה שלו זה שאנחנו לא מוצאים בשמים בספרות הגאונים, אנחנו פשוט לא מזכירים את זה. עכשיו הוא עושה קצת שונט, הוא גם מצרף לגאונים את הגאוני בריסק. כלומר, הזכרתי לכם את הסיפור על הבן של ברון סולובייצ'יק, שאמר, אנחנו לא אומרים בורא מיני בשמים, הוא מביא פה עדות שהרב בריסק לא היה מברך על בשמים, הוא מביא על עוד, על הרב פינקל, ראש ישיבת מיר, על בלייזר יודה, כאילו הוא מביא כמה עדויות, ופחות או יותר מה שמאמר תואם, שבשמים הוא לא חלק מההבדלה. הבשמים, ככה הוא טוען פה, מגיעים מהמוגמר של המזון. ברור אבל שבוודאי בתפיסות רבות, וזה ודאי כך ברמב"ם ואחרים, גם אם התיאוריה הזאת נכונה, בסופו של דבר היא נודדת או היא עוברת מהמזון להבדלה, והיא נתפסת ודאי ידי כל מי שהסביר שהוא קשור בנשמה היתרה, היא נתפסת כחלק מההבדלה. אבל לגבי מקורה, לפחות במשנה, עצם העובדה שהמשנה מתארת את זה יחד עם מזון, ואנחנו יודעים במשנה ברכות פרק ו' שמזון ובשמים גם באים יחד, בסוף הארוחה מביאים מוגמר, מביאים בשמים, רגליים לדבר שזה מקור הבשמים. ייתכן גם שברכת היין באה משם, כן? וזה לוקח אותנו לאיום קצרצר בשאלה שמתעוררת בשני התלמודים, והיא מידת הזיקה בין היין לבין לבין ההבדלה. אנחנו הזכרנו פה כבר דברי הרשב"ם שההבדלה חייבת יין. אתם זוכרים את זה? הוא נאמר את זה אחרת, עוד לא הגענו לסוגיות בבבלי בקוף זין, קוף וב, תחליפי יין. והתחליף הבולט ביותר הוא האפשרות לקדש על הפת, על הפת. השיכר זה אולי, אבל לקדש על הפת, כן? אין אופציה כזאת בהבדלה. הסיבה אבל הפשוטה לכך היא כי ההבדלה היא אחרי הסעודה, בדיוק. הקידוש על הפת מתאפשר כי אני קובע את הסעודה של שבת, אז אני אומר דברי השבח על הפת. אבל היות וההבדלה היא לאחר סעודה שלישית, אז האופציה הזאת לא מתאפשרת. מה שכן, בבבלי, בגלל שאין אופציה של הבדלה על הפת, נראה שהם מאוד מתעקשים על הבדלה על היין. על זה כתב מאמר בבית ישראל תשמע, מאמר ששמו הבדלה על הפת, והוא נתפס במנהג אשכנז הקדמון. הנה אדם מגיע לסוגיה שם, אז נעזר בו. אבל הוא לפחות מאוד מתעקש שם שבמסורת הבבלית לא מדמיינים הבדלה בלי יין, ואין תחליף אחר. אולי בנצי, אולי השחר, כן? אולי, כן? אבל בירושלמי ממש מפורש שההבדלה לא חייבת יין. זה נמצא בירושלמי ברכות בפרק ח' הלכה א', שם הירושלמי פותח בהבאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל על סדר הברכות של יין וקידוש. מביא את הברייתא שאנחנו כבר למדנו פה, שיש בה שני טעמים. למדנו כבר את הירושלמי איזה פעם שיש שני טעמים, ואז יש שם דברי שני המוראים שרוצים לדייק מדברי שניהם, שאין מחלוקת בית שמאי ובית הלל באשר להבדלה. כלומר, אתה רוצה לחוות את זה? זה גם עכשיו. שניהם מדייקים, אני קורא מה תאמון לבית שמאי. אז יהיו שני נימוקים. נימוק ראשון, שקדושת היום גרמה ליין שיבוא. כבר נתחייב בקדושת היום עד שלא בא יין, זה נימוק שני. גם בית הלל יש שני נימוקים. נימוק ראשון, שהיין גורם לקדושת היום שתאמר. דבר אחר, היין תדיר קדושה אינה תדיר. את כל זה למדנו. עכשיו בא רבי יוסי ואומר, מדברי שניהם עולה שביין והבדלה לכולי על מהיין קודם. כלומר, אין מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי היין. ומה שהוא עושה זה, הוא לוקח את הנימוק הראשון של בית שמאי, כלום תאמון לבית שמאי, אלה שקדושת היום גרמה ליין שיבוא, ואז הוא מאיר את ההערה הבאה. וכאן הועיל ולא ההבדלה גרמה ליין שיבוא, ההבדלה לא מחייבת את היין. בואו נתרגם את זה לעברית של ההצעה שהוצעה פה קודם. היין בא בגלל ברכת המזון, לא בא בגלל ההבדלה, כן? ולכן גם בית שמאי יודו שהיות והקדושת היום לא מחייבת את היין, שהיין קודם. ואז הוא אומר כך, כלום תאמון לבית הלל אלא שהיין תדיר. בעצם הוא בונה על הטעם הראשון של בית שמאי, ועכשיו הוא בונה על הטעם השני של בית הלל. בית הלל אמרו שהסיבה שיין גורם, מה תאמון לבית הלל, סליחה אני קורא, אלא שהיין תדיר וקדושה אינה תדירה, וכאן הואיל והיין תדיר והבדלה אינה תדירה, היין קודם. עכשיו רבי מנה אומר אותו דבר, רק ההפך, מדברי שניהם, יין והבדלה, הבדלה קודמת. כלומר, אם בקידוש יש מחלוקת, גם לדעתו אין מחלוקת, רק שהסדר הוא קודם הבדלה ואז יין לכולי אלמה. כן, איך הוא מסביר את זה? הוא פשוט עובד הפוך מההסבר הקודם. הוא לוקח את הטעם השני של בית שמאי ואת הטעם הראשון של בית הלל. כלום תאמון בבית שמאי אלא שכבר נתחייב בקדושת היום עד שלא בא היין, וכאן הואיל ונתחייב בהבדלה עד שלא בא היין, הבדלה קודמת. אתה מתחייב בהבדלה בלי קשר להגעת היין, מהסיבה הפשוטה שהיין והבדלה לא כל כך קשורים אחד בשני. כלום תאמון בבית הלל שהיין גורם לקדושת היום שתאמר, וכאן הואיל ואין היין גורם להבדלה שתאמר, הבדלה קודמת. מזה אומר רבי זעירא, וזה המשפט המרכזי לענייננו, מי שלא עקב לא נורא, מדברי שניהם מבדילים בלא יין והם מקדשים אלא ביין. וזאת אמירה ברורה ומפורשת שהיין, אם יש לו זיקה אדוקה לקידוש, אין לו זיקה אדוקה להבדלה. הנימוק לכאורה, הסבר הפשוט, לא רק הדברים שנאמרו קודם. היות וקובעים את הסעודה על היין בתחילתו, זה כל הערב של קידוש, במיוחד מי שסובר שאין קידוש אלא במקום סעודה, אז יש זיקה אדוקה בין הסעודה לבין הקידוש, סליחה, לבין היין שהוא מתחיל את הסעודה. לעומת זאת, הבדלה זו הברכה שצריך לומר אותה במוצאי שבת, היא צמודה ליין כי היו מבדילים בסיום הארוחה, בסיום סעודה שלישית. והיות וכך היין יצטרף על המיתו של דבר, מבדילים ולא יין. שיש פה דבר נוסף שגם עליו קצת הערנו בפעם קודמת, והיא מידת הסימטריה בין קידוש לבין הבדלה. כלומר, פה יש אמירה ברורה שרבי זהירה שאין סימטריה בין קידוש והבדלה, הם פועלים באופנים שונים. עכשיו, רעיון דומה האמת מופיע גם בבבלי, רק שהוא מנומק אחרת. זה בבבלי בנומבית עמוד א' בברכות, שם גם הבבלי טוען שבית שמי ובית הלל לא נחלקו בהבדלה, אלא שלבבלי ברור שהסדר הנכון בהבדלה הוא, בניגוד לירושלמי שיש מחלוקת, בבבלי זה יין ואז הבדלה, והבבלי גם מסביר שיש מחלוקת עוד בקידוש, כי כמה דקדו מיום העדיף, אז בית שמי אמרו תגיד בקדש השבת כמה שיותר מוקדם. לא יודע כמה הם סלסלו בקולם בבורא פרי הגפן, כאילו כמה זה כבר מעכב, אבל אם אצל היקים אומרים שבזין בחשבן היק אומר לאשתו שאני הולך לאחר היום מהתפילה, כי אומרים תלו מטר, אז אפשר גם להגיד את מה שבית שמי אומרים. לעומת זאת, להפוק היום שאני מוציא את היום כמה שיותר מאוחר, שקודם תגיד יין ואז תגיד הבדלה. אבל מבחינה מסוימת שני התלמודים, אבל לאו דווקא באותו כיוון, כן? שני התלמודים טוענים להפרדה בין המחלוקת בקידוש לבין המחלוקת בהבדלה, בעיקר אבל בירושלמי, אני אומר לא בבבלי, בעיקר בירושלמי עולה שבעצם גם ברכת היין לא כל כך קשורה להבדלה, מבדילים בלא יין, כן? אני הייתי אומר בבבלי או בשיטת ראשונים בבבלי, ברשב"ם שלמדנו ביקנהז, ראיתם זוכרים אמירה שלו כזאת, הוא אומר ככה, אפשר לקדש על הפת אבל אי אפשר להבדיל על הפת, ולכן יותר חשוב ביקנהז שהיין יהיה קשור למי? להבדלה. זה נשמע כאילו שונה או הפוך כמעט מדברי הירושלמי, אבל הוא בנוי בעצם על אותה נקודה. זה, למרות שהאמירה היא הפוכה, הוא בנוי מבחינה מושגית על אותה נקודה. כלומר, למה ההבדלה חייבת יין וקידוש לא? כי קידוש קשור לסעודה. לעומת זאת, היין בהבדלה הוא היות והוא לא קשור לסעודה, הוא זכה לו, באמת, גם מושגית זה אחרת. אבל זאת אמירה, זה כמעט כיוון הפוך. לא, אני חושב שזה כן הפוך.
מה הבעיה? זכרו...
אין לי בעיה שהם יחשבו, לא יחשבו את הדבר, אבל כן.
אני שואל, מה העניין שזכרו על היין? אני מבין זה בקידוש, לא אותו הממרה בהבדלה וכן, איך עונים על דבר כזה? אם אנחנו אומרים שהיין באמת לסודה, ויש מישהו שצועק זכרו על היין, האם לא הבדלה, מגיע לו יין גם כן?
כן, בבקשה.
אבל מה שאתה הסברת עם זה,
בבקשה. בוא נאמר ככה, בבבלי נראה יותר שאולי זה מדין שאין אומרים שירה אלא ליין. יין הוא דבר שעליו אומרים דברים, אמירות, רגע, גם מאוד מודגש גם בקידוש וגם בהבדלה שאומרים את זה לבני הבית. לעומת זאת בירושלמי זה לא נראה ככה, זה היין שאומרים הבדלה יש יין,
זה לא קשה,
זה לא נראה לי כל כך
קשה.
בכל מקרה, זו הנקודה אחת שעסקנו בה שקצת הרחבתי. נקודה שנייה שניתחנו בהרחבה זה כל הנושא של מחלוקת התנאים באשר לסדר ההבדלה. כפי שראינו, רבי מאיר אומר שבשני הקצוות אנחנו שמים באופן ברור, רבי מאיר אומר את מה אנחנו שמים, בקצה אחד את הנר ובקצה שני את ההבדלה. בפשטות נראה שהנר וההבדלה הם באמת לא קשורים אחד לשני, או התמונה שעולה מדברי רבי מאיר הוא שהנר זו ברכה עצמאית שצריך לברך אותה במוצאי שבת, היא לא חלק מטקס ההבדלה, לכן היא כל כך נבדלת ממנה. מה כן? המזון והפסמים פה הם משמשים באיזשהו סוג של מחלוקת מה הסדר הנכון ביניהם. באשר ליסוד האפשרי של המחלוקת, דברי בית שמאי שקודם מזון ואז בסמים הם נראים רואים את הבסמים אולי בצורה יותר ברורה כעסקת חבילה עם המזון. כלומר, בעצם יש פה שלוש חטיבות, חטיבת הנר, חטיבת המזון והבסמים וחטיבת ההבדלה. לעומת זאת בדברי בית הלל שנר בסמים מזון, ויכול להיות שהמחלוקת היא תמיד מה הסדר מזון ובסמים, ואז בעצם יש פה אותה תפיסה, יש נר, יש חטיבת המזון וחטיבת ההבדלה. יכול גם אדם לחפש שאלה האם משרשרים אחד לשני, עכשיו כאן רק הערה קצרה לגבי הסדר של המחלוקת. במשנה תמיד מדובר על סדר של נר ובשמים. למשל במשנה הבאה, אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של גויים, לא על הנר ולא על הבשמים של מתים, לא על הנר ולא על הבשמים שלפני עבודה זרה. הסדר הוא תמיד נר ובשמים, שזה בעצם שיטת בית הלל, נר ובשמים. הסדר הזה נורא נורא נשמע, כן? לעומת זאת רב יהודה, כפי שראינו, בונה אחרת לגמרי את הקצוות. הוא מוציא את ברכת המזון מהאמצע. הוא אומר ברכת המזון הוא ראשון והבדלה הוא בסוף. דווקא כאן נראה שהוא מפריד לגמרי בין המזון והבדלה, ואז באמצע יש לנו את המחלוקת האם בשמים הוא מזון או אם מזון הוא בשמים. אלא שיש לנו מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי איך לגרוס את השיטות. בירושלמי הגרסה היא שבית שמאי אומרים, אני אקריא לכם את זה, בית שמאי אומרים בשמים ואז נר, בית הלל אומרים נר ואז בשמים, ואז הירושלמי אומר נהגו העם שקודם בשמים ואז נר, בעצם נהגו כבית שמאי. זה קצת מפתיע. בבבלי לעומת זאת הסדר הוא הפוך, בית הלל לבלה שאומרים בשמים ואז נר, ואז העם נהגו כבית הלל. עכשיו לגבי הסבר המחלוקת, אנחנו ניסינו בשבוע שעבר מתח את זה גם על רקע השאלות של זיקת הברכות אחת לשנייה. אני רוצה, על פי רב שאול ליברמן הוצאתי את זה, רק להקריא לכם קטע ממאמר חמץ של הרשבץ, רב שמעון בן צמח דורן, התשבץ, שהוא חכם מאלג'יריה בין סוף מאה 14 תחילת 15, שהוא כותב את ההסבר הבא במאמר חמץ במסגרת העיסוק בליל הסדר והקנה, אז הוא אומר, טוב, אני אברך לכם משהו על הבדלה. אז תראו מה הוא כותב. ונראה לי סידור אלו הברכות שהוא הנכון, יין תחילה, לפי שחוש הטעם הוא יותר אב, שבשאר החושים שאינו משיג אלא בפגישה אל המוחש, וחוש הריח יותר דק ממנו כי מרחוק יריח, וחוש הריאות יותר דק שהוא משיג עד לשמיים יגיע והשגת הכוכבים, והבדלה היא חוכמה להבדיל בין הקודש ובין החול, ועל כן קבעו וכונן הדעת. בעצם אומר, אנחנו מפעילים פה ארבעה חושים, מפעילים את חוש הטעם, את חוש הריח, את חוש הריאות, ואני לא הייתי קורא לשכל חוש, אבל הוא אומר אתה מפעיל את השכל. למי שלא הבין הסדר שהוא עושה, אז הוא אומר כך, וכן הם מסודרים החושים, הלשון התואם תחתון, החותם המריח למעלה ממנו, העיניים לראות למעלה ממנו, והמוח להשכיל למעלה מכולם. למי שמחייך, אני יכול להגיד שגם בתורה יש דוגמה כזאת, שהתורה מתארת לפי סדר מבנה הגוף. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. הוא פשוט עובד פה בכיוון ההפוך. הוא אומר, עוברים מהפה לאף, לעיניים, לראש, כן? מעניין.
איך זה בעצם דעת?
בעץ הדת, בוא נפתח ונראה. אתה יכול להסביר אולי למה אתה רומז?
שמותו
למראה ותאבה ותרא האישה את העץ כי טוב הוא למראה ונחמד הוא. בוא נסתכל, נסתכל, בוא נפתח, זה לא צריכים לנחש. שנייה, יש לך, שאני יודע איפה זה, רק המחשב לוקח לו זמן, הוא יזכן כמוני. שנייה, אוקיי, הנה בנצי, בוא נראה מי יפתח קודם, בסדר? רואי שיד גימי, לא? בנצי, אתה תנצח. או, הנה, נפתח לי. הנה, בסדר, הנה מצאתי. כי טוב העץ למאכל, וכי תעבר על העיניים, ונחמד העץ להזכיר, כן? אותו סדר, מאכל, עיניים, להזכיר. רק לא כתוב שהיא הריחה אותו, כן?
זה כתוב על זה, מדברים על זה, שזה
החטא
היחיד שלו, אין בו פט. לכן נשמע
נהנית ממנו, הריח. יפה. אז הנה, זה גם הפסוק הזה, נפלא, כן?
בני סחר
אומר. כן, יפה, תודה. אז הנה, בסדר, אז זה קשור. האור שמח שמובא בברכות פרק, באור שמח ברמב"ם ברכות פרק ט', הוא אומר משהו קצת שונה. אני אקריא לכם את דברי האור שמח. האור שמח אומר ככה. הוא אומר, דמאור הענאה של בני אדם ממנו מצוי ותדיר, שאי אפשר להשתמש בלא אור, אבל הברכה אינו מצוי בו. דינו מברך על הנר רק מוצאי שבתות, מוצאי יום הכיפורים לבד. ובשמים אין הענאה מצויה ותדירה, הוא מוכרח את בני אדם כהנר, אבל מצד שני, הברכה מצויה בו בכל שעה שמריח בו. ולכן הוא אומר בית הלל מקדימים את הבשמים לנר. למה? משום דברכה מצוי בו, אף על גב שתשמישו של נר תדיר תפי. והוא אומר בהמשך ככה, דילקתי קצת, לתמן טעמה משום דברכת ההנאה שהיא על ההדס להריח קודם לנר שאינו על ההנאה רק לזכר שאור נברא במוצאי שבת. זה לא כל כך מוסבר, אני מודה על האמת, הייתי מבקש ממנו יכולתי קצת יותר תפרט, אבל הוא כן באיזשהו מקום טוען שברכת הנר היא לא ברכת ההנאה. נדבר על זה מיד כשנעין ברמב"ן. מה ההוכחה? שאתה כל הזמן נהנה מאור ולא מברך, ולכן הוא משתמש בהגדרה שהאמת שהוא שואב אותה מהראש, שברכת הנר הוא איזה זכר שהוא נברא מוצאי שבת. לעומת זאת ברכת הבשמים הוא קורא לה ברכת הנאה. הוא אומר, סליחה? זה הרמב"ן מדבר על הקשר האפשרי, אבל בחיית האור שמח, האור שמח אומר בעצם הבשמים והנר לא משתכחים בכלל לאותה מערכת מושגית. הוא לא מדבר על מונחים שאני הזכרתי פה, זה מתחיל להתקרב לזה. אבל אני דברתי, אולי הבשמים הם פשוט קשורים בקת המזון, הנר קשור למוצאי שבת, שהוא בא ואומר שאני בא לבחור את סדר הברכות, אני מקדים בעצם את ברכות ההניה או את הברכות שקשורות ב... כשאתה מריח משהו ואתה נהנה, אתה מתייחס אליו, ברכת הנר שהיא עצמאית אפשר לדחות אותה, זה ככה נראה בדבריו, זה לא מספיק מבואר, כן? ובכל אופן עסקנו בזה יותר בהרחבה בשבוע שעבר בכל נושא מחלוקת בית שמאי, בית הלל, מחלוקת רב מאיר ורב יהודה על סדר הברכות. הנושא השני הגדול שעסקנו בו בשבוע שעבר, וזה אנחנו נמשיך היום, נגע לשאלה בעיקר של מה הטיב ברכת הנר. מה זה בדיוק הברכה הזאת? אני רוצה להזכיר כמה נתונים. כשמעיינים בסוגיות בברכות פרק שמיני, ואני מנסה להבין את טיב הברכה הזאת, המושגים שעולים בתוך הסוגיה שמה שצריך להיות, זה צריך להיות נר ששבת, הוא ששבת, שבתוך סוגיית ברכות הוא לא מתפרש באותו אופן שאנחנו רגילים להשתמש במונח על יום כיפור. זה לא לבלבל. בתוך מסכת ברכות נראה שההסבר הוא שמדובר בנר שלא חיללו שבת בשימוש בו, אפילו אם מדובר בגוי שמותר לו לחלל שבת, אבל לא נעשתה מלאכה עם הנר הזה. כדי להבין את הרעיון הזה גם הדגשנו שלא רק שאסור להדליק נר בשבת, גם אסור להשתמש לאורו, כלומר אסור לקרוא לאור הנר, אסור למשנה במשנה שבת פרק א' משנה ו', אסור לעשות פעולות דקות שדורשות עיון לאור הנר. עכשיו היות וכך מה מוצאי שבת, סליחה,
אבל הבעיה
היא שיתן שם, לא? נכון, אבל זאת, אלו פעולות שלא נעשות בשבת. בשבת לא מדליקים נר, בשבת לא משתמשים גם לאור הנר. עכשיו בא מוצאי שבת ואתה לוקח שני מטבעות ואתה משתמש לאור הנר, אתה עושה פעולה שבשבת לא יכולת לעשות אותה. אתה בעצם ממחיש בצורה מסוימת את השוני בין שבת לבין חול. בפשטות ככה נראה בסוגיות בשבת. אני לא אמנע מלהזכיר שהמטבעות הלשון והמושגים פה מאוד מאוד מזכירים את נרות חנוכה. זה מתחיל בתוספתא בברכות פרק ה' שכותבת, בדקתי בספרות חז"ל, זה המקום היחיד שזה נמצא חוץ מחנוכה, שהתוספתא כותבת, היה לו נר תמון בתוך חיקו, בתוך הפנס, רואה את השלבת ואין משתמש לאורה, משתמש לאורה ואין רואה את השלבת, אין מברך עד שיהיה רואה את השלבת ומשתמש לאורה. זה צריך להיות נר שמשתמשים לאורו. שנית, הדוגמה שהבבלי מביא בדף נון ג' שמה צריך להשתמש לאורו, וגם הירושלמי מביא את הדוגמה, להשוות שני מטבעות. זה מזכיר מיד את הגמרא בשבת בדף חב, אמר רב יהודה אמר שמואל, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. כלומר, יש לנו בעצם, שנה שעבר הרחבנו בזה מאוד, מי שהיה בשיעורים, יש לנו כל מיני סוגי נרות. יש לנו נרות סימבוליים, יש לנו נרות שהמטרה שלהם הוא קריאה או פעולה דקה שעושים לאור הנר הזה. הרצאת מעות בחנוכה, האיסור הוא כאילו דוגמה מובהקת של מאפיין אור נר שנועד לתת מיקוד, כמו שהולכים לרופא שיניים, הוא מדליק את האור הזה ככה ישר לפה שלך, כן? כאילו צריך אור ככה ממש טוב, כן? זה כאילו הדוגמה שעוד זה לא עושים עם נר חנוכה, זה לא יהיה זרקור, אבל זה עושים בדיוק עם נר הבדלה. עכשיו בשבת גם אסור את כל הדברים. בשבת אומנם הנר הוא לא לכבוד, הנר הוא לשימוש, אבל מה עושים לאור הנר בשבת? אוכלים, זה משהו אחר לגמרי. אכילה לא דורשת הסתכלות כזאת, היא לא נאסרף, כן? וכאן אני רק מסכם בפשטות, אם כך, בתוך סוגיות ברכות נולבית, אם מדגישים נושא אור של שבת, לא עשו מלאכה לאורו, בפשטות הנר הזה הוא חלק מהבדלה. עכשיו נדמה לי שזה ודאי עומד גם בשורש התפיסה של רבי יוחנן בסוגיית פסחים בדף נ"ג עמוד ב' נ"ד עמוד א', שם רבי יוחנן אומר שגם במוצאי יום כיפור אנחנו מדליקים את הנר ומברכים בברכת בורא מורי האש, וזה בגלל הנתון הפשוט שהאור אסור גם ביום הכיפורים. ביום טוב הרי מותר להדליק נר, לעומת זאת ביום הכיפורים אסור להדליק נר, ולכן בעצם הימים שיש בהם איסור של שימוש בנרות, בהבדלה של הימים האלו אני ממחיש את ההבדלה בין קודש לחול על ידי השימוש בנר. אם כך הדבר, גם מסתבר שזה חלק מההבדלה. קודם אמרתי את השאלה, עד כמה ברכת הנר היא זה ברכה עצמאית של מוצאי שבת, או עד כמה היא חלק מטקס ההבדלה. לפי הצגת הדברים בצורה הזאת היא נראית יותר כחלק מטקס ההבדלה. לעומת זאת הגמרא מביאה שם את דעת שמואל שהסיבה לברכת בורא מורי האש זה שתחילת פרייתו של האור היה במוצאי שבת, ושמואל מדגיש זה רק במוצאי שבת ולא במוצאי יום הכיפורים. ולפי הדעה הזאת אנחנו צריכים לעשות להבין מה זה בדיוק תחילת בריאתו, נדבר על זה מיד, אבל בפשטות זה לא באמת קשור בהבדלה, זה לא קשור באיסור המלאכה, אלא זו ברכה מיוחדת שקשורה בברכת האור, ולכן היא דווקא במוצאי שבת. כן, כשמי שניסה לפענח את הסוד של הדברים, אני אומר בכנות, קשה לי להזדהות עם זה, אבל הוא לקח את כל הנתונים שלפניו וניסה איכשהו לפתח את הסוד, זה הרמב״ן בחידושיו לברכות בפרק שמיני. הרמב״ן לקח מצד אחד את הנתון שמברכים רק במוצאי שבת, מצד שני הרמב״ן גם אימץ את מה שעולה דרך אגב בגמרא שם, אני הצגתי את זה כמחלוקת שמואל ורב יוחנן. מה שעולה בדברי הגמרא בפסחים נ"ד זו שיטה שלישית, שהיא שיטת הסוגיה, שבעצם מברכים אותה גם במוצאי שבת וגם במוצאי יום הכיפורים, אלא שיש ביניהם הבדל. האם אפשר לברך על האור היוצא מן העצים והאבנים שנבראו במוצאי שבת? במוצאי יום הכיפורים אי אפשר לברך, או לומר את זה בצורה פשוטה. אם אני אומר שאני לוקח את אותו נר שדלק בשבת, וכאן הנר של שבת מקבל משמעות חדשה, הכוונה שהוא דלק בשבת, זה הכוונה נר של שבת. כדי שאני אוכל בעצם להשתמש בו כמכשיר מבדיל, מה אני בעצם צריך לעשות? שאותו נר היה בשבת ולא השתמשתי לאורו, ועכשיו אני משתמש לאורו. עכשיו כולם רואים את ההבדל בין היום שהיה, כי הנר הזה הוא מעיד על ההבדל, כי הוא היה ביום כיפור והוא נמצא במוצאי יום הכיפורים. אז לא השתמשו לאורו ועכשיו משתמשים לאורו. כן, לעומת זאת, אם הוא יוצא מהעצים והאבנים כמכשיר מבדיל, הוא לא כמר שמתאר את הפער בין הישורי מלאכה, הוא לא יכול לשמש. מצד שני, הוא יכול להיות כנר של מוצאי שבת, כי תחילת בריאתו של האור היה במוצאי שבת. עכשיו הפשטות, וככה גם נראה בדברי הרמב"ן, זה שלכאורה ביום הכיפורים יש רק דין אחד, מוניה בריסקאים, דין אחד שמפת איסור המלאכה, ובמוצאי שבת מה היינו מצפים? שמה יהיה? את שניהם, נכון? לכאורה הייתי מצפה שיהיה את שניהם, כלומר גם את זה וגם את זה. העניין הוא שיש ראשונים שמהם עולה שזה לא ככה. ככה אני אביא לכם רייבד, איפה אני אמצא את זה בתוך כל הקבצים שפתוחים פה, ויסנישט, שנייה מיד אני אמצא לכם. זה נמצא ברשב"א בברכות בדף נון ג' עמוד ב', רשב"א בברכות, אני אקריא לכם, מצטט את הרייבד הבא. הגמרא שם אומרת אין מחזירין על האור כדרך שמחזירין על המצוות. כלומר שברכת האור, אם יש לך יש לך, אין לך אתה לא חייב לחפש אותו. עוד נראה בהמשך הסברים לזה, ורק אני רוצה להקריא לכם את מה שאומר שם הרשב"א. הרשב"א אומר ככה, ואני מילי במוצאי שבת, אבל על אור ששבת ביום הכיפורים יקלמי מרדיה מהדה. במוצאי שבת לא צריך להדר, אבל במוצאי יום כיפור חייבים. למה? תראו מה הוא כותב, לפי שאינה כברכת הנהנין אלא כברכת הבדלה שמברך לבורא יתברך שהבדיל לנו בין זה היום לשאר הימים, שכל היום היינו אסורים להשתמש בו, עכשיו אנו מותרים בו. עכשיו כאן מתעוררת שפה קודם כל הוא אומר במפורש את מה שאנחנו מה שנאמר פה, שכל עניין הנר במוצאי יום כיפור הוא להדגיש את ההבדל בין קודש לחול. אבל מה שלא ברור, זאת שאלה פשוטה, זה למה ייגרה חלקו של שבת. נכון, אז בשבת אתה יכול לברך על יוצא מן העצים והאבנים, מה שאתה לא יכול לעשות במוצאי יום כיפור, אבל למה לא נהדר על האור בשביל הדין הזה? כלומר בדברי הרייבד, מה שבעצם משמעו ששבת יום כיפור הם פועלים באופן שונה לגמרי. עכשיו השאלה הזאת מאוד התרידה, מאוד מאוד התרידה האחרונים. אני אביא לכם שני הסברים עיקריים של אחרונים. האחד שבהם מופיע במגן אברהם בסימן רש צדיחי סעיף קטן ב', שם מגן אברהם אומר, תקשיבו טוב, במוצאי יום כיפור השולחן ערוך פוסק את שיטת הרייבד, שבמוצאי, אני אקריא לכם, במוצאי יום הכיפור, הוא כותב שם ברש צדיחי סעיף א', מברך על הנר בורא מורה האש אם יש לו ואינו צריך לחזור אחריו, ואני מילי מוצאי שבת, מוצאי יום הכיפורים יש אומרים שמחזיר אחריו. על זה הוא כותב שם מגן אברהם, היינו להורות שיום זה קדוש משאר יום טוב שנאסר להביא אור. וכאן הוא אומר זה חידוש עצום שהפרי מגדים עמד על זה ומפתח את זה שם על התר, אולם לא בפיור על המגן אברהם, בפיור על התז. ומי שכתב על זה גם בעריכות זה הצלח בחידושיו לברכות. אנחנו עד עכשיו איך תיארתי לכם את השימוש של הנר בהבדלה, זה להבדיל בין יום הכיפורים לבין מוצא יום הכיפורים, נכון? גם משמע מסתבר, לא, אותו נר שדלק ביום כיפור ולא השתמשתי לאורו, עכשיו אני במוצא יום כיפור כן משתמש לאורו. אבל המגן אברהם מכניס פה שפה קצת אחרת, הוא בא להבדיל לא בין קודש וחול אלא בין קודש וקודש, הוא בא להבדיל בין יום כיפור לבין שאר ימים טובים. כן, אני אקריא לכם קצת את לשונו של הפרי מגדים. הפרי מגדים כותב, אני מקריא, רק הבדלה שהבדיל יום הכיפורים משאר ימים טובים זה מותרים באוכל נפש, וביום הכיפורים אסור, כמו שכתב המגן אברהם עוד ב', ומשומח היא בעינן שהיה זה אור זה בעולם או הודלק מנר שהיה בעולם, מה שאין כן הוציא מאבנים לא היה בעולם, לא שייך שנאסר ביום הכיפורים. הוא עדיין דבק ברעיון שחייבים להבין שהנר הזה ביום הכיפורים לא השתמשתי בו, אבל הם מדגישים שזה לא בא להבדיל רק בין יום כיפור לבין מוצא יום כיפור, לבין יום כיפור לשאר ימים טובים, והצלח, לא ביהודה, אומר, איזה מין רעיון זה? והוא אומר שם את הדברים הבאים, שאני קצת אמר את זה במילים שלי, אם תוכלו להן, זה קצת אחר שם. הוא בעצם אומר, ופה אני אומר לכם יסוד גדול שהנציב כותב אותו בעמק דבר, בפירושו לויקרא כ"ג. וזה ששבת, בעצם האור באופן פשוט אסור בו. קראנו את זה בשבת, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. והסיבה לזה גם פשוטה, כי כל השבת היא זכר לשביתה של הקדוש ברוך הוא ביום השביעי, לכן יש חובת שבתון מוחלטת בשבת. למה ביום טוב אין חובת שבתון מוחלטת? הוא לא קשור לאיזושהי שביתה של הקדוש ברוך הוא. למה התירו מלאכות אוכל נפש? למה התורה לא אסרה את כל המלאכה? זה בעצם לא יום מנוחה, זה לא יום שבתון. אולי זה קצת טעם הדקרה, אבל יש ראשונים, למשל ברביה מופיע הרעיון הזה, והוא שהסדר ביום טוב הוא הפוך. יום טוב הוא בעצם יום של מקרא קודש, יום של עבודת השם, יום של הקרבת קורבנות. עכשיו, לו היה מותר לעשות מלאכה, אז אנשים לא היו פנויים לעבודת השם, אז התורה אסרה מלאכה. מלאכות אוכל נפש, שהן מלאכות שנעשות בבית, הם לא, נקרא לזה, לא הולכים לעבודה, כן? זה לא דואגים מהדבר הזה, אז התורה התירה אותם, רק בשבת הם יאסרו, כי שבת הוא יום השביתה המוחלטת, כולל השבתת המערכות הביתיות. כן? עכשיו, לאור הדבר הזה, יום הכיפורים, לכאורה, לא היה צריך לאסור בו הדלקת הנר. אז מה הסיבה שהדלקת הנר, או שאוכל נפש נאסר בו? מסיבה פשוטה. כי אסור לאכול בו, בדיוק. את הדברים האלה כותב הנציב, אין לי פה עמד דבר במחשב, אבל התורה כותבת בויקרא כ"ג ג', אמתי, זה לא יפתח עכשיו ויקרא כ"ג אותו, לא, אני,
לא, אני,
לא, לא, תקרא את הפסוק, אבל בסדר, אני לא, אני לא, לא, לא צריך, אני מצאתי, לא, אני מצאתי, בנצי, בסדר, הפסוקים של יום הכיפורים אומרים בויקרא כ"ג, אני קורא לכם, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מימיה. על הפסוקים האלה אומר הנציב, שהתורה אומרת וכל מלאכה לא תעשו, שבזה היא באה לאסור גם אוכל נפש. אני אזכיר פה דברים של הרמב"ן. הרמב"ן, הרי היתר של אוכל נפש כתוב במפורש רק פעם אחת בתורה, בפסוקים שקראנו בשבת האחרונה בפרשת החודש, שם כתוב במפורש, אך אשר יאכל אוכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ובכל המועדות האחרים לא כתוב יותר אוכל נפש. איך לומדים אותו? אומר הרמב"ן, כי התורה הקפידה בלשונה, בשבת היא כותבת כל מלאכה לא תעשה, לא תעשה כל מלאכה, וכל המועדות כתוב כל מלאכת עבודה לא תעשו. והרמב"ן אומר, מלאכות אוכל נפש הם לא מלאכת עבודה. מלאכת עבודה זה מה שתיארתי לכם קודם, שיוצאים לשדה, יוצאים לתרוח מיום ליום. כל מלאכה אוסר אוכל נפש. אבל יום הכיפורים, התורה אומרת, כל מלאכה לא תעשו. אבל היא מנמקת, למה? ראשית היא אומרת, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. אז מה? זה ממשיכה. כי כל הנפש אשר לא תעונה, כנראה שהעינוי קשור לאופיו של יום כיום של כפרה, ויות וכן, כל מלאכה לא תעשו. עכשיו אומר הצלח, שיות ויום כיפור בעצם היה צריך להיות שייך יותר למערך של ימים טובים ולא של שבת. אני יודע שזה מפתיע, אבל אני גם מזכיר לכם, אולם נשמע משונה, אבל ביום כיפור יש רק כרת, בשבת יש סקילה. מבחינת ההלכה קדושת שבת יותר חמורה מקדושת יום הכיפורים.
כתוב שבת שבתון.
סליחה?
כן, שבת שבתון.
כתוב, אבל השבת שבתון כנראה רומז לפחות, זה מופיע בתנאים ככה, והרמב"ם אימץ את זה, הוא קורא לזה חוד שביתת עשור, שאנחנו משביתים גם את המלאכות וגם את הגוף. ככה זה, העינוי שם נתפס כהשבתה של המערכות הגשמיות, אבל עדיין זה לא יום מנוחה. יום כיפור הוא יום של השבתת הגוף, אבל הוא לא כמו שבת, יום מנוחה. בכל מקרה, אני רק חוזר לפה, הצלח אומר בעצם, כשאדם מבדיל ומוצא יום כיפור, הוא נותן לעצמו דין וחשבון, לא רק על ההבדל ביום כיפור למוצא יום כיפור, אלא הוא עושה את זה מתוך התייחסות לאופיו המיוחד של יום הכיפורים, כי מדבר עם כל הימים טובים. ככה מופיע בשיעה של האחרונים האלה. לעומת זאת, המשנה ברורה מביא משהו קצת שונה. אני אמצא את זה. השנייה. כן. כן, בשער הציון, בסימן ריש צדיק ח', סעיף קטן ב', המשנה ברורה כותב ככה. אני קורא. ואף בשבת גם כן היה אסור להשתמש ברור. ואפילו אחי אין צריך לחזור אחריו. זאת השאלה. הטעם הלא מותר לברך גם על האור שלא היה במציאות כלל בשבת, אלא הוציאו אותה מן האבנים ולא שייך בו הבדלה. מה שאין כן הוא רוצה יום הכיפורים, שאין מברכים על אור היוצא מהאבנים, כי מלאור ששבת מבעוד יום, ושייך בו הבדלה שכל היום אסור ועכשיו מותר. ואז הוא מציין, מגן אברהם תרץ באופן אחר, אבל זה לא מצא חן בעיניו, כן? הוא בעצם אומר דבר הרבה פחות דרמטי, כן? הוא פשוט אומר שנכון, ברגע שנכנס הדין של עץ האור היוצא מן העצים והאבנים, הוא כאילו ניקס לעצמו את כל... היות ואני בעצם יכול לברך על אור בלי שהוא מבדיל, הדין השני בטל, או בלשון אחרת, הטענה של המשנה ברורה היא שבאמת יום הכיפורים ושבת הם באמת שונים, ולא שבשבת יש שני דינים, אלא ביום הכיפורים יש דין אחד, ובשבת דין אחר, ושבת אין לו את שניהם. זאת הטענה שלו. עכשיו יהיה הסבר אשר יהיה, לפחות בשיטת הרייבד אכן נראה ככה. עכשיו גם הרמב"ן כאמור ישב על המדוכה, ופחות או יותר שם לפניו את כל הנתונים וניסה לעשות סדר מושגי בעניין הזה, מה זה ברכת האור. הדבר הזה היה לו מאוד מוזר, עכשיו הוא עשה אותו על רקע המערך הכולל שהוא כבר מכיר של ברכות. ועל רקע זה הוא אומר, זה היה בדפים ששלחתי, על רקע זה אומר הרמב"ן את הדברים הבאים, אני אקריא את זה. שורה 245, אומר הרמב"ן כך, נראה לי דברכת האור אינה ברכת הנהנים. בוא נראה את כמה חשיבה שלו. דבר ראשון, הרמב"ן שקל את האפשרות שזה ברכת נהנים. אני יכול לומר שאולי המקור הראשון שיגרום לו לחשוב ככה זה המשנה שאומרת אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו. הנה, צריך ליהנות מהנר. זה אולי מוליך לזה, בשבוע שעבר הזכרתי פה את הירושלמי שאומר פשוט הפוך, שעד שיאותו לאורו הכוונה קודם תיהנה מהנר ואז תברך. ואם זה ככה, זה הפוך בברכות הנהנים. ברכות הנהנים, מה אתה צריך לעשות?
לברך קודם.
קודם לברך ואז, כן. כאן כתוב הפוך, קודם תענה ואז תברך. שאני גם יכול לומר שיכול להיות שזה גוף המחלוקת בסוגיית הבבלי בברכות בדף נון ג', איך לפרש את ההלכה הזאת. שכן, הבבלי מביא שם מחלוקת המוראים, האם באמת חייבים ליהנות מהנר. יש שם דעות שהכוונה שהנר יתדלק במקום שמי שרוצה ליהנות מהנר יוכל ליהנות ממנו.
אבל
אתה בעצמך לא חייב ליהנות ממנו.
אבל לברך לחוד.
כן, אבל זה לא שהמברך חייב ליהנות. לעומת זאת, יש שם הגמרא מספרת על המוראים שממש אמרו שחייבים ליהנות. אז יכול להיות שזה גוף המחלוקת, אבל נראה שקודם כל האופציה הזאת עולה ראשונה כאפשרות בגלל דברי המשנה, אבל הרמב"ן שולל את זה. יש לו הסבר פשוט, אם כן כל שעתה ושעתה מחייב בה. נו, זה היה ברכת הנהנין, אני מברך שהכל נהיה בדברו 20 פעמים ביום. למה הברכה הזאת הלכה רק למוצאי שבת? כבר התוספות בפסחים לפני הרמב"ן, הראו את אותה הערה. תוספות בפסחים נוגעים על עמוד ב', תוספות שואלים, אני מקריא, הקשה רבי יוסף, למה אין מברכים בכל שעה שנהנה ממנו? ואסור לנו בלמה זה ולא ברכה. אז ברור שגם רבי יוסף בתוספות חשב כאפשרות ראשונה, זה ברכת הנהנין, אבל זה לא מתאים לכללים של ברכות הנהנין. ולכן הוא אומר, בטרץ דני מיליק שגופו נהנה, אבל שם הנאה לא. ואף אגב דברכים על אור השמש בכל יום, וגם הוא כבר עולה נגד עיניו את האפשרות לקשר ליצר המאורות, אין משום שמתחדש בכל יום, ולשון אחרת, אני לא מברך על ההנאה שלי מאור השמש, אני מברך על התחדשות המאורות. זה מה שתוספות אומרים. אבל הם גם אומרים שזה לא מתאים לברכות הנהנים, כי הם מעלים פה שאלה עקרונית. והיא על איזה הנאה מברכים? סיפרתי לכם פעם על הרב עמיטל עם התורם, סיפור טוב, כן? הרב עמיטל סיפר לנו שפעם אחד מהתורמים הגדולים של הישיבה שם בהר ציון שאל אותו את השאלה, והוא אומר, הדבר שאני הכי נהנה ממנו זה כבוד, למה אין ברכה על כבוד? הרב עמיטל אמר לנו, אני עניתי לו שתי תשובות, אחת בפנה ואחת חשבתי בליבי. כלומר, בפניו אמרתי לו, זה דברים בלי שיעור, כאילו, קשה להגיד מתי אתה מקבל אותו. אבל הוא אמר לנו, ואני בליבי חשבתי שכמה כבוד שלא ניתן לו, תמיד הוא יחשוב שזה פחות פחות בקשיור.
הבורך,
אבל השאלה שאלה טובה, כלומר, על מה מברכים ועל מה לא. עכשיו, אני יכול לומר לכם שרש"י, בברכות פרק שישי, לאורך כל הפרק, כל פעם שבגמרא כתוב להנאה, זה כתוב כמה פעמים בגמרא, רש"י תמיד כותב את השורש א' כ' ל', רק על אכילות ושתיות מברכים ברכות הנהנים. ככה זה מופיע לאורך את מלמד עמוד ב', למה ו' עמוד א', פעם אחרי פעם אחרי פעם. אבל ברמב"ם למשל, מי שיפתח הלכות ברכות יראה, זה בוודאי לא ככה. הרמב"ם כותב מברכים על הנאה. מה כן, הרמב"ם מקביל את זה לברכה על מאכלים, או מי שמדייק בלשון הרמב"ם. כמה אתה אומר חיים?
מה ששואלת שם על סומה בברכת יוצר המאורות,
ומי אומר שזה ברכת הנהנים? כלומר,
מדורשת שאדם ייהנה מזה.
השאלה היא כזאת, אם צריך שהוא ייהנה מזה או שהוא יכול להתייחס לזה, כלומר, האם זה בכלל משהו שהוא שם לב אליו? אתה שואל טוב, אבל בוא אני אקרא לכם את הרמב"ם בברכות פרק א'. הרמב"ם כותב, הנה, ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחילה ואחר כך ייהנה ממנו. אבל ברמב"ם ברור שזה לאו דווקא אכילה או שתייה, אפילו מתכוון לאכול או לשתות כלשהו מברך, ואחר כך יהנה, וכן אם הריח ריח טוב מברך ואחר כך יהנה ממנו, זה גם ברכת הריח. הוא כולל כאן בקטגוריה הזו של הרמב"ן מבחינת האופן שבו הוא רואה את הדברים. אז הרמב"ן אומר ככה, שלא תקנו ברכות בהנאות שאינן נכנסות לגוף, כגון רחיצת מים קרים וחמים, כגון השווה רוח ונהנה. תחשבו, אתם מזיעים משיא החום, מדברים שיש שרב עוד מעט, כן? פתאום בא לך איזה אוויר טוב, כן? רוח טובה, איזה מזגן, אתה לא מרחים על זה. למה? אומר הרמב"ן, רק בדברים שנכנסים לגוף, וכל שכן באור שאינו נוגע בגוף כלל, לא אמרו אלא בדברים הנכנסים לגוף, והגוף נהנה מהם כגון אכילה או שתייה, וריח נמי, דבר הנכנס לגוף וסועד הוא כאכילה או שתייה דמי. אבל ברכת האור, וכאן הוא מדמה את זה, בואו ננסה להבין את התפיסה שלו, כברכת, כברכה של יוצר המאורות. ושתיהן ברכת השבח, כברכות הללו שבפרק הרואה ברוך עושה בראשית. עכשיו כאן הוא יצטרך להסביר שאלה מאוד יסודית, זה ברכת יוצר המאורות זה כל יום, ואילו עדיין בורא מורה, מה הבעיה העיקרית שלו? מוצאי שבת, מה קורה פה, כן? והוא אומר ככה, ולפי שהעולם אינו משתמש אלא באורה של יום, ובלילה הלכה לה אותה האורה והחושך ממשמש ובא, וכל בוקר מתחדשת לו אורה, תקנו בכל שחר ברכות המאורות, כמו שסידרו בא מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית. וכשם שאורה של יום במאורות, כך אורה של לילה במאור האש. ולפי זה הוא ממשיך, ובדינו שיברך בכל לילה, אלא כיוון שתשמיש של אש ואורות צריכים לו ומשתמשים בו בין ביום ובין בלילה תדיר, לא ראוי לברך עליו בכל לילה, כי עניין שאמרו הנכנס לחנותו של בשם מריח ריח אפילו יושב כל היום כולו אינו מברך אלא אחת, וכן שנו בברכות השבח ומתי בזמן שרואהו לפרקים. ובמוצאי שבת ובמוצאי יום הכיפורים, כיוון שהשבת עשרה עלינו תשמישו ואורו של נר, שאין לנו משתמשים בו ממש, אף על פי שמשתמשים בנר הדלוק מערב שבת, מכל מקום כבר נפסקה ממנו עיקר הנעתו בתשמישו של אור, וכשחזרנו להנעת אורו במוצאי שבת, ברכנו עליו לאב אליי, כי נכנס ויוצא לחנותו של בשם שמברך הכל פעם בפעם. בדרך הזה הוא ממשיך, וזהו שאמרו אין מחזרים על האור כדרך שמחזרים על המצוות, אותו גמרא שהזכרתי קודם, אלא כשם שאין מחזרים ברכות השבח לאות הים הגדול והערים כדי לברך, לא חייבים לנסוע לאלפים כדי לברך ברכות, לא חייבים לנסוע לים הגדול כדי... אם אתה רואה אתה מברך. אז הוא אומר אותו דבר, כך אין לנו מחזרים על האור. אלו דברי הרמב"ן, שאני אומר לכם את האמת, מאוד קשה לי לקבל את הדברים האלו, כי הנקודה המרכזית שהרמב"ן ניסה להסביר, הוא בעצם, הוא מעקר אותה מהדבר המרכזי שלה. למה זה רק במוצאי שבת? למיתו של דבר, מה הרמב"ן אומר? זה באמת לא ברכה מיוחדת של במוצאי שבת. תיאורטית גם ביום שני אני צריך לברך את זה. כמו יוצר המאורות, יוצר המאורות מברכים כל יום. אלא מה? פשוט הנרות לא מפסיקים, זה אתה כמו אדם בחנות של בשם, אתה כל הזמן רואה נרות, לא יודע, אני רואה פלורסנטים מול העיניים שלי, כן? ואני כל הזמן קורא לאורם, משתמש לאורם וכו', ולכן אומר הרמב"ן, בעצם מוצאי שבת, מוצאי יום כיפור, זה פשוט ביחידים שהגעת למה שיהודי מגיע כל בוקר כשהשמש זורחת. כן, בעצם כל פעם שאתה פוגש התחדשות של המאור, שיש בעצם, אני קראתי בתורה שיש את המאור הגדול לממשלת היום, המאור הקטון לממשלת הלילה, הרמב"ן אומר, המאור הגדול לממשלת היום, ולממשלת הלילה זה הנרות, כך הוא אומר. אבל היות והנרות משמשים גם ביום, אז פשוט זה לא יוצא לך. אבל בעצם, ההסבר של הרמב"ן לחלוטין מה עושה, תולש אותו מהקשר לבריאת האור במוצאי שבת. אין לו שום קשר. זה פשוט, זה כך במקרה. עכשיו, הוא ממשיך, עוד לא גמרנו, הוא ממשיך עכשיו לאור היוצא מן העצים והאבנים, ועד עכשיו בכלל לא הגיע לזה. וקשה לי, זו ש... כלומר, אם אני תיארתי קודם, זה נראה לי בדברי הרייבד ככה. הרייבד של מוצאי יום כיפור. שהרייבד אומר, מדובר בנר, שהיות ובשבת היה אסור להשתמש, ומוצאי שבת מותר, אז הוא נר המבדיל. הרמב"ן גם זה לא אומר, זה כמו יוצר המאורות, רק ש... ולא יכולת להשתמש, לכן נוצר הפסק, זה הכל. עכשיו הוא ממשיך, וקשה לי זו שאמר בפסחים שיעור היוצא מן היציאים מן האבנים ומוצאי שבת מברכים עליו, מוצאי יום הכיפורים מברכים עליו, ולא, הרי לפי כל התפיסה שלו זה ההפך הפכים, היה ראוי לברך יותר לפי שבור המתחדש שהשתמשו בו מעולם. אם אני בונה את הכל על המפגש שלי עם משהו שנעלם ממני, נו, מה יותר טוב מאש חדשה, כן? ועל זה הוא אומר את הדבר הבא, ויש לומר שאין אנו מברכים ברכת השבח אלא במה שנברא במעשה בראשית תמיד בעולם, וכשמתעלם ממנו וחוזר ומתחדש לנו, אנו מברכים עליו. המאורות נבראו במעשה בראשית בששת ימי בראשית, ואז השמש שוקעת. אני חושב שאנחנו לא דואגים מדי כשהיא שוקעת, כן? למרות בעיית האינדוקציה, אבל יש מדרשים מדהימים שמתארים את אדם הראשון, מי שעוד לא התרגל לסדרו שלו, מת מפחד. כאילו, אוקיי, השמש נקלטה בשעה, היא נפלה. כאילו, דעתי, היא שקעה לה בתוך העניין, מה? אולי לא תחזור, כאילו, אני אקרא את זה, לא יודע מספיק היום, אבל המדרשים הארץ ישראליים פה מתארים את אדם הראשון במוצאי שבת הראשונה, תולש את שערו את זקנו, אם היה לו זקן, כן, כאילו לא, הוא באמת לא יודע אם זה הולך לחזור או לא, הוא לא יודע מה לעשות, כן? כאילו, הוא מת מפחד, כן? הרמב"ן אומר, זה הרקע שיוצר המאורות, כי הוא היה במעשה בראשית, הוא נעלם, ועכשיו המחדש בטובו בכל יום טובים, הקדוש ברוך הוא חוזר ועושה משהו שהוא עשה אותו בששת ימי בראשית. ומה הבעיה של האור? פתאום הוא לוקח את תחילת בריאתו של האור והופך אותו הפך הפכים, תראו מה הוא עושה עם זה. אבל אור יוצא מן העצים, מה במעשה בראשית הוא? למה? כי כל המדרשים מה אומרים? שממתי הוא? מוצאי שבת, ראשון אחרת, הוא לא חלק ממעשה בראשית, לכן הוא כבר לא יכול להיות חלק ממערך הברכות של ברכות השבח הרגילות. למה? כי ברכות השבח מים, הים הגדול, הוא עושה מעשה בראשית. זה סוג, בורא מורה יש לפי הרמב"ן, זה סוג של עושה מעשה בראשית. אבל אם זה לא היה כלול בבריאה, אז אתה לא יכול לברך עושה מעשה בראשית. ואז הוא ממשיך ואומר כך. ולכן ביום כיפור אתה לא יכול לברך עליו. כלומר, עוד פעם, שיטת הרייבד, אתה מברך ביום כיפור, למה? כי היה עשור מלאכה ביום כיפור. זה נראה לי נכון, אני אומר את האמת, הרייבד נראה לי נכון. אבל הרמב"ן אומר, לא, במוצאי יום כיפור אתה מברך, עושה מעשה בראשית, אבל אתה רק יכול על אור שמסמן את האור, שהיה במעשה בראשית, אתה צריך כאילו אור ישן, לא אור חדש. אז מה קורה במוצאי שבת? אז פה הוא לוקח עוד ברכה שהיא באה ממערך ברכות השבח, והוא אומר, היא מייצגת עוד מודל שהוא יכול להתאים למוצאי שבת. מה זה המודל הזה? לא להתעלף. אלא מוצאי שבת שתחילת בריאת תשמישו בו היה כך, שהקיש שתי אבנים, ויצא מהן אור, אור, מוצאי שבת היה. הניחו לו לברך זכר ליצירה הראשונה, והבלה כרואה חמה בתקופתה וככוכבים במסילותם ומזלות כסדרן, דיינו כתחילת הווייתן מברך, שזה מי שלא הבין, זה ברכת החמה שעושים את התקסים האלה פעם 28 שנה. והרמב"ן, יש לי שני מודלים של ברכות השבח על האור. מודל אחד יוצר המאורות, שזה האור של מעשה בראשית, שאני פוגש אותו שוב, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם תוך כדי חידוש מתמיד של מעשה בראשית. יש גם מודל אחר, ברכת החמה אומרת שהעולם נראה בדיוק כמו שהוא נראה בשעת בריאתו, אז אני יכול, גם יכול, אני מברך על זה שכל המזלות מסודרים בדיוק כמו שזה היה בזמן הבריאה, ויות והאור נברא במוצאי שבת, זה דומה לברכת החמה, לא פחות מזה, כן? מה שאין כן, ביום הכיפורים מה קורה? שאינו מברך על האור של מעשה בראשית, כמו אור ההווה בעולם החוזר, מוצאי יום כיפור יש לך בעיה. מצד אחד, אור הנברא, בריאת, אז הוא לא שייך כמו יוצר המאורות, אבל לברך על הבריאה, אז זה היה במוצאי שבת, זה לא אותו זמן, זה לא אותו מועד, אז אתה מפסיד את שתי הברכות. אלו דברי הרמב"ן, אפר אני תחת כפות רגליו, מאוד קשה לי לקבל את זה, אני אומר זה באמת, כאילו לקחת את כל ברכת בורא מורה האש ולהגיד, זה כמו יוצר המאורות, פשוט סוף סוף היה לך הפסק, ולהגיד כמו ברכת החמה, זה נראה לי משונה, אני אומר את האמת, נראה לי נכון יותר ללכת בכיוונים אחרים, אני אומר לכם, בסוף השיעור הקודם רמזתי למה אני מחפש. אני אומר לכם את האמת, כשלחתי מיילים לאיזה פרופסור מומחה לזורואסטרי, והוא לא ענה לי. שלחתי לסטודנט שכן ענה לי, והפנה אותי לאיזה ספר, והספר לא היה ספרייה באלון שבות, למרות שזה ספרייה מצוינת. אז אני אזדמן השבוע לבר אילן, אשכל בספרייה שם, אז תצטרכו לחכות עם זה, לראות אם מישהו אולי כתב על זה. נראה לי יותר, וגם דרך אגב יוצר המאורות ברור שזה הכיוון, כלומר אני מקבל את הכיוון הבסיסי של הרבן, אך נראה לי שצריכים להסתכל על זה קצת אחרת. וזה לא לחפש את זה בכיוון של חידוש הבריאה, אלא באמת לראות את זה כברכה שקשורה לדבר הנפלא הזה שנקרא תאורה מלאכותית. או אני אומר את זה בצורה הבאה. כן, האש הוא מסמל הרבה מעבר למלאכה. קודם בראי ודמרתי, זה מלאכה, כן? הצלח, למשל, שואל, מה, מכל המלאכות, הלכו אש, יכולת לקחת משהו אחר, מה? תגיד, תכתוב, כן? אלא כולם נחשים איתים בכיס, כולם נפתוח את הסלולרי, כן? לא יודע, יכולת להגיד, למה בחרו אש מכל הדברים? אז זה ברור, כי האש היא סימבולית, היא מסמלת בעצם מספר דברים. קודם כל, היא מסמלת את היכולת של האדם, הייתי אומר, זה לא סתם שזה תחילת בריאתו במוצאי שבת. היא מסמלת את היכולת של בני אדם לקחת את הטבע הגולמי שנברא בששת ימי בראשית וניתן להם, ואז מה הם עושים איתו? מתחילים
לבנות, לייצר,
לייצר, לשנות אותו. האש היא הסמל של הטכנולוגיה. לחזור לפרשת ויקהל, כל הדברים לא דברו אש בכל משבותיכם, כי האש היא הסמל של הנפחות, של המסגירות. אם נדמה היום את החשמל לסוג של אש, כן? אני לא אכנס לשאלות הפיזיקליות, אבל כסמל זה ודאי ככה, החשמל מסמל את כל הכוח לעשות כמעט כל דבר. לא מזמן הייתי נוכח בשיחה שצריך להדביר לאבא שלי מה זה אתר אינטרנט. הוא לא כל כך יודע, אני אומר את האמת. מה זה אתר אינטרנט? הוא ניסה להבין איך זה עובד. אז אמא שלי אמרה לו את המשפט הבא, זה כמו חשמל. היא אמרה לו, הכל רוכב על החשמל. כאילו, על האינטרנט כאילו אפשר לשים עליו בא כל מי כל כל, קבצי שמע, קבצי אודיו, קבצי זה. אתה יכול כאילו, הוא כאילו גל שנוסע עליו את כל הדברים, כן? כאילו, האש, לא יודע מה משל טוב, אבל על האש, על החשמל זה ודאי לא, על החשמל סוחב איתו הכל, את כל התעשייה, את הכל, כן? עכשיו, באיזשהו מקום, אם מניחים שהאש הוא סמל, אנחנו צריכים בעצם לשאול את עצמנו, מה המשמעות זמן בריאתו של האש? ולקחת בחשבון גם תרבויות שחזל במגע איתם. וכאן אני רק אומר את זה כאשרות כלליות, אני לא מומחה לדברים האלה, כאמור, אני מנסה לדבר עם אנשים שכן מבינים, ונניח שאולי יש להם איזשהו דיאלוג עם התרבויות, יש פה איזושהי אמירה על מקום העשייה האנושית מול מול הקדוש ברוך הוא. שאול ליברמן כבר חשב על כיוון כזה, שכן בתוספת כפשוטה רב שאול ליברמן, אני מקריא, מתייחס לדברי התוספתא בברכות פרק ה'. איפה התוספתא? בסדר, אנחנו נמצא את זה. אני אקריא לכם את זה, שאומרת לא פחות מהמשפט הבא. התוספתא אומרת, בסוף הדיון בברכת בורא מורה האש, האש והכלאיים אינן מששת ימי בראשית, אבל חשובים מששת ימי בראשית. וזה כמעט ברור לי שההבאת המשפט הזה בצמוד לברכת בורא מורה האש מתעסקת בדיוק בשני הסמלים האלה. גם כלאיים מדומה לאש, מה הוא מסמל? לקחת את הטבע הגולמי ולהתחיל להחליא אותו, זה הנדסה, זה גם סוג של טכנולוגיה. זה כמעט מפליא הדבר הזה. כלאיים הרי זה דבר שהוא אסור, ועדיין מה מתארים? הוא מששת ימי בראשית. כלומר, בעצם הכוח הזה לייצר עוד מינים וכולי, הוא נתפס פה כאילו לא כוח של חטא, כי הוא חלק מהמנדט האלוקי שניתן לבני אדם. ואתה נאמר עכשיו ליברמן על התוספתא הזאת, ליברמן אומר, ואני מקריא לכם, הוא אומר, אני מקריא, וייתכן שהברייתא באה לבטל את האגדה האלילית של היוונים שהאש באה לעולם על ידי פרומטאוס שגנב את האש מזאוס, ולפיכך אמרו חז"ל שהאש הייתה חשובה עוד מששת ימי בראשית, ואדם הראשון הביאה לעולם. או אני אגיד את זה קצת אחרת, המדרש הארץ ישראלי מדגיש שגם האש היא בעצם ממתי? מששת ימי בראשית, או בלשון אחרת, הייתי אומר, נקרא את המדרשים, בוא נקרא את הירושלמי, הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את האש, בניגוד ליוונים צריך לגנוב אותו מהאלים, כי האלים לא רוצים לתת אותו לבני אדם, ופרומטאוס צריך להתחבא, כי האלים מקנאים בו, יש קנאה. הקדוש ברוך הוא נותן אותו לאדם הראשון ואומר לו, כך פרו ורבו מלאו את הארץ וחבשוה. בעצם הברכה מברכת את הקדוש ברוך הוא שנותן לנו את הכוח, את האש, שמה נוכל לעשות איתה? לפעול להגשמת רצונו. אז ליברמן פה מתאר אולי את דרכן בורא מאש, כאמור על רקע שאלת הסם האש כמשהו סימבולי. דווקא בתוספתא, ואני אקריא לכם גם עוד קטע ארץ ישראלי, שנדמה לי שזה הצליל שקיים שם דומה, דווקא מדגישים שהקדוש ברוך הוא נותן את האש, ושהאש דווקא קשור לששת ימי בראשית.
אבל לא מוצאי שבת. זה הזכרת את זה מקודם. אני מבין שיש הבדל, שצריך להבדיל, במוצאי שבת, אדם הראשון אמר ועשה.
כן.
זה אולי זה חלק מהציווי לכבוש את הארץ, אבל הוא אמר ועשה, הוא לא לקח מהקודש ברוך הוא, יצר מעצמו. יש כזה ההפרש, ובתוך ההפרש
זה נכון. בואו אני אקריא לך את הירושלמי, אחרי זה נשווה לרגע לבבלי. הירושלמי כותב כך, האש רבי לוי בשם רבי נזירה, 36 שעות שימשה אותה האורה שנבראת ביום הראשון, 12 בערב שבת, 12 בלילי שבת, 12 בשבת, והיה האדם הראשון מביט בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שלא פסקה האורה, התחיל כל העולם כולו משורר, שנאמר תחת כל השמיים ישרר, למי שאורו על כנפות הארץ. כיוון שיצאת שבת, התחיל משמש החושך. הוא בא ונתיירא אדם, ואמר, אילו הוא שכתוב בו, הוא ישופך ראש, אתה תשופנו הכל. זה חזרה ברורה לגן עדן, הנחש, כן? שמה בא לנושכני ואומר החושך ישופני. ירושלמי פה לוקח את תהילים קופלמתת וקורא אותו לאדם הראשון שאומר הוא בעצם היה לו אור גם בליל שבת, היה אור מששת ימי בראשית. מתי הוא נעלם האור הזה? במוצאי שבת. ואז הוא יושב והוא לא יודע מה לעשות. אמר רבי לוי, באותה השעה זימן לו הקדוש ברוך הוא שני רעפים בקישן זה לזה, ויצא מהן ארור. הדר עוד הכתיב, חוזרים לאותו פרק בתהילים, ולילה אור בעדיני וברך עליו בורא מורה האש. עכשיו אני לא יכול לחתום על זה, אבל יש לי איזו תחושה שהצליל הוא שגם האור של מוצאי שבת בעצם לוקח אותנו קצת אחורה, כאילו האור של ששת ימי בראשית הלך להיעלם לו בין האצבעות. אז מה הוא אמר לו? הנה, אני אמשיך לך אותו, כן, אבל גם פה הצליל, אבל הוא ודאי צליל שונה לגמרי מהמיתולוגיה היוונית. זימן לו הקדוש ברוך הוא, כבר לא גונבים את האש, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האש. אני אומר, סיפר לי סבי, הרב סלובייצ'יק, שאחרי שהאמריקאים נחתו על הירח ב-69, היו מגיעים אליו משולחים מהעדה החרדית לסוף צדקה. אז אחד מהם, כשהייתי בבוסטון, אני זוכר אותו מגיע. אז הוא סיפר לי, אז הוא בא אליי ב-69, אז הוא אמר לו שיש משבר דתי בעדה החרדית, שזה נראה למרד דתי, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתנה לבני אדם, איך בני אדם הולכים לשמיים, וכאילו הם עוד חיים לפני ניוטון, כן? והסבא אמרתי להם, זה השמיים המטאפיזיים, כאילו החלל כפוף לחוקי הטבע, הוא חלק מהארץ שנתן לבני אדם, אבל כל מי שמכיר את משנתו של הרב, וזה מאוד בולט באיש האמונה הבודד, הוא ראה בעין יפה פיתוחים טכנולוגיים, ראה בעין יפה את נרות החלל, הוא לא ראה בזה שום בעיה דתית, הוא ראה בזה קיום של הצו האלוקי של כבשוע, כן? כלומר, הפיתוח של העולם לבני אדם הוא לא צריך להיות באיזושהי תחרות או איזושהי גניבה. אבל האמת היא, כשאני הולך לבבלי, אני חושב יש שם צליל קצת אחר. אני חושב שהבבלי רצה להדגיש יותר שהאור של מוצאי שבת הוא באמת של מוצאי שבת, הוא לא קשור במעשה
בריא בראשית. חדשה על ידי אדם.
אני
רוצה להקריא את העמדה הישיבתית.
כן. אני רוצה להקריא את זה, כי הוא כותב פה ככה, הבבלי, בנון ד' עמוד א', הבבלי אומר ככה, שני דברים עלו במחשבה לברא בערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת. אם האגדה הארץ ישראלית תיארה זה היה אור והוא הלך להיעלם, אז הוא כאילו נאחז בו. לא, הוא גם מתאר את האור שהוא היה צריך להיות כלול, אבל הוא לא נברא בעצם בששת ימי בראשית. מתי הוא נברא? אז הוא כותב, אני קורא, שני דברים עלו במחשבת, ולא נברא מצאי שבאדם הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון מעין דוגמה של מעלה, והביא שני אבנים ותחנן זו בזו ויצא מהם אור, והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהם פרד. או בוא נאמר את זה בצורה אחרת, במקום זימן לו הקדוש ברוך הוא שני רעפים, כאילו וואו, יצא לו. לא, מה הוא נתן לו? דין דעה. האור, האש מתוארת פה כביטוי לתבונה האנושית. דיברנו גם בשבוע שעבר על האפשרות שהאור הוא מכשיר הבדלה, להבדיל בין אור לחושך, אבל הוא ביטוי לתבונה האנושית. אבל גם פה יכול להיות שיש פה איזה גד שמדבר עם שאלת מה זה האש. כלומר, אני הזכרתי בפעם קודמת, ואני כמו, אני אעשה לברר את זה יותר בעזרת המומחים, שאם התנאים בארץ ישראל מדברים עם המיתולוגיה היוונית, ככה ליברמן פה מציע, ובבל צריכים לדבר עם הדת הזורואסטרית שיש בה פולחן האש, היא רואה באש אלוהות. אני שואל את עצמי, האם העובדה שמתארים את האש כנבראת על ידי בני אדם במוצאי שבת, וגם מדי מוצאי שבת עומדים מול האש ומה צועקים לו? מישהו ברא אותך. האם זה לא איזו אמירה שאני, מעין ייחוד השם? עכשיו, האמת היא שרעיונות דומים קיימים גם ביוצר המאורות, אם נחזור לרגע לרמב"ן. כן, כולנו יודעים שהפתיח של ברכת יוצר המאורות לקוח מישעיהו, מהחלק השני של ישעיהו, בסדר? בוא, לא נאמר יותר מזה, שמדבר על כורש, נכון? ולכן הוא מדבר גם עם הזורואסטרים. אני לא מחדש פה שום דבר, כן? תגבו את זה, זה לא קשור לשאלות של ביקורת, בסדר? אבל הוא מדבר, אם כבר אמר השם, המשיכי לכורש, זה נמצא בישעיהו אחרי פרק מ', שם גם נמצא הפסוק, כבר אמר השם, עושה שמיים בארץ, יוצר אור ועורה חושך, עושה שלום ועורה רע. כנגד התרבות הדואליסטית שהיא אמינה שיש אור ויש חושך, יש טוב ויש רע, אז עומד הנביא ומכריז, יוצר אור ועורה חושך, זה אותו יוצר. ומדי יום, כן, אמנם בשינוי קטן של מטבע ברכה מרע להכל, וגם עומד יהודי כל יום, ומה הוא צועק? בעצם ייחוד השם. כלומר, מול עולם שהאמין שהמאורות הם סוג של אלוהות, עומד אדם כל יום וצועק לשמש, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, כל המאורות מכתירים את הקדוש ברוך הוא. אני אומר את זה בצורה קצת אחרת, יש גמרות בברכות בתחילת פרק ראשון שיש בהם צליל ברור, ש למשל ברכות בדף ד' שדוד אומר שכל המלכים עומדים ומשתחווים לשמש, מה אני עושה? אני עושה משהו אחר. כלומר, העולם היה לו פולחן כלפי המאורות, עומד יהודי וצועק השם אחד. אני נוטה לחשוב שבחלק מהמקורות, לא בכולם, אני חושב שיש מקורות של משמע אחרת, שחלק מהעניין של לקרוא קריאת שמע עם הנצח חמה, זה בדיוק העניין הזה, בדיוק שהשם אזור אחד, וכל העולם מתכונן משתחוות, לא משתחווים למזרח. היהודי, איפה השכינה נמצאת? במערב. תחשבו על התיאורים האלה ביחזקאל, איך כולם משתחווים אגב להיכל ומשתחווים לשמש, אבל יהודי צועק השם אחד כלפי המאורות. עכשיו, אני מציע לשקול, זה נראה לי כיוון פורה, שיש משהו מעין זה גם על האש המלאכותית. כלומר, האש הזאת המלאכותית, גם כלפיה אנחנו מכריזים על ייחוד השם, מישהו ברא אותך, זה אפילו אנחנו, כן? ואנחנו גם לא רבים עם הקדוש ברוך הוא, הטכנולוגיה וכו'. זה נראה לי באופן כללי כיוון שאני מקווה לברר אם יש אחיזה בדברים האלו. בסדר, טוב. אנחנו נעצור כאן בתקעת גמרא. בשבוע הבא אתם רוצים שיעור על פסח? למה לא? אוקיי. אני צריך אבל למה כן, לא למה לא. צריכים. צריכים, אוקיי.
מה בעניין?
יש לכם העדפה לאיזה נושא או ש... מה שאני רוצה. טוב, בסדר, אני אשלח לכם אז הודעה. טוב, אני ברשותכם אגיד משהו קצרצר על פרשת שבוע. כן, טוב, פרשת ויקרא עוסקת בעולם הקורבנות. ובתור שכזה, הפרשה היא לא נוהגת כבר מזה לא מעט שנים. ואף על פי כן, דומני שהמבנה של הקורבנות מכיל בתוכו יסודות לעבודת השם, שהם יסודות שאנחנו יכולים לקחת אותה גם לעולם שאין בו חובה. ומי שעמד על כמה מהיסודות האלה זה הפרשנים, בדרך כלל באמצעות תשומת לב למשהו שמאוד מאפיין את הפרשה. פרשת והיקרא יש לה המון חזרות. יש פה איזה בעל קוירה? פרשה שקשה לקרוא אותה. מהסיבה הפשוטה שהתורה נורא נורא מגוונת. כאילו בעולה יש לך שלוש אופציות של העולה. החלק הכי יותר מבלבל זה השלמים. יש שם שלוש אופציות של שלמים. אתה עובר לחטאת גם כן. מצד אחד הפסוקים חוזרים על עצמם, אבל יש כל מיני הבדלי טעמים, כפה או שם. זה לא כל כך קל. אבל זה לבד נותן גם עוד תכונה. חנוך, אני מכין ילד בר מצווה לפרשה הזאת, זה לא קל. דווקא ילד בר מצווה אומרים שזה יותר קל, כי הוא לא רגיל כבר לדברים קודמים, הוא נהיה חלק. אבל זה בין היתר נותן גם דבר נוסף, דווקא כי התורה נותנת הרבה חזרות, אז כל הבדל ניואנס כזה הוא בעצם מזמין לשים לב אליו. כן, ואני רוצה להזכיר שלושה ניואנסים, שעל שלושתם יהיו הפרשאים, אני לא מחדש פה כלום. דבר ראשון זה ממש בתחילת הפרשה, אדם כי יקריב מכם קורבן. השימוש במילה אדם. על זה אומר רש"י שזה רומז לאדם הראשון. אומנם רש"י מסביר את זה בהקשר מסוים, שכמו שאדם הראשון לא היה לו גזל, מהסיבה הפשוטה שהכל היה שלו, כן? אז אסור להקריב מהגזל. אבל בין היתר צריך לקחת בחשבון דבר נוסף, והוא שהמערך הבסיס של הקורבנות לפחות בפרקים א' ב' באמת חוזר למעשה, הוא באמת חוזר למעשה בראשית. אבל כשאנחנו מסתכלים על הדברים שמקריבים אותם, אז אנחנו רואים שזה בקר וצאן. העופות יש להם מעמד שונה. פעם שמעתי שיעור מאוד יפה מרב יוני גרוסמן, שהוא רצה לקלוט את זה בהבדל בין העופות שנבראו ביום החמישי לבין הבהמות שנבראו ביום השישי. כלומר, ההבדלים ביניהם מבחינת ההתייחסות לנפש שלהם היא אולי נובעת ממקומם בבריאה, או הרקע הזה גם רוצה לטעון להיעדר קורבן דגים. מי שאי פעם חשב על האופציה הזאת, יש כמה כל מיני סיבות, גם טכניות, איך תשחט, כאילו...
אין שחיטה.
אבל הוא גם רצה לטעון שבמקרא בעצם לדגים יש פחות נפש, וגם הפרק ב' לוקח אותנו למה? לצומח, כן?
מנחה.
עכשיו, שתי האופציות האלה של הקורבנות, פרק א' וב', הן קיימות בבראשית פרק ד'. אבל יש לנו קין והבל. עכשיו, באיזשהו מקום, החזרה הזאת למעשה בראשית, החזרה הקמאית הזאת, היא אומרת, אנחנו לוקחים את יסודות החיים, כאילו, את מה אנחנו מקריבים, את ה... הייתי אומר ככה, אנחנו את האוכל שלנו נותנים במנחה, בקורבנות, אנחנו רוצים לתת את הדם שלנו. אבל כדאי לתת הדעת לשימוש בביטוי הזה אדם. בפרק ב' יש פתיחה שגם אליה רש"י שם לב, לחז"ל, בעקבות חז"ל, זה השימוש בביטוי נפש. וזה בא להדגיש, ואני חושב שזה הרקע מה שאני אמר פה לפני רגע, דווקא רש"י מביא בשם חז"ל את הכיוון הבא, שאחד המרבה ואחד הממית, בלבד שמה? שיכבד ניבול השמיים. כאילו הוא מקבל ביטוי, כאילו הוא מקריב משהו יותר משמעותי מהסיבה הפשוטה שהוא עני. ובאים להדגיש שזה אותו דבר, ולכל עד שיש פה גם נקודה אולי שונה לגמרי. והיא, הרי מה השיעור של המנחות? בבעל קורא, נו, מה השיעור? לא, זה מה שמקטירים, אבל המנחה עצמה, הסירית העיפה, מה הוא?
עומר.
איפה עוד אנחנו מכירים את העומר? במן. ובלשון מאוד פשוטה, השיעור של המנחות הוא לפחות בתורה מתואר כמנה יומית של אוכל. והייתי אומר, עוד בלי לתת את הדעת לכמה כסף יש לך, בעצם המנחה היא שאתה מקריב את המזון שלך. אתה באמת נותן משהו בסיסי ממך, משהו מהנפש שלך, אתה נותן אותו, הייתי אומר, אתה נותן את הנפש, אדם או הנפש של בעלי החיים. השלישי, זה דיברנו בשנה שעברה, זה אשר נשיא יחטא, כן? שחזה שמו לב המילה החוזרת כל הפרשה, היא אם, 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 פתאום אשר, כן? ועל זה חז"ל אומרים, אשרי נשיא שמסוגל להגיד טעיתי, כן חטאתי, אשרי דור שהנשיא שלו מסוגל להגיד את זה. אני במקום לדבר על נשיאים ועל חברי כנסת, לדבר על עצמנו, לכל אדם קשה להגיד שטעיתי, כי רובנו אוהבים לחשוב בדרך כלל שאנחנו רק צודקים, ותמיד השני לא צודק, ודאי רובנו חושבים ככה. והפרשה הזאת היא פרשה שבין היתר פונה לאדם והיא אומרת,
יפה,
יפה, טוב. אז תודה רבה לכולם, נתראות בשבוע הבא, ענייני פסח, יאללה טוב.